מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. הבוקר לא ממש נעסוק בתוכנית, אולי ממש בקצרה, בהפגנות הסוערות של האנרכיסטים, אנשי הפלג התל אביבי קיצוני, אתמול בירושלים. הם התפרעו במשך שעות ארוכות ליד הכנסת, ובהמשך הגיעו ליד בית ראש הממשלה ברחוב עזה, ניסו לפרוץ מחסומים של המשטרה, ניסו לפרוץ לתוך הבית של ראש הממשלה, התעמתו עם שוטרים, והשוטרים, כמו אנשים נחמדים, עטפו אותם, דחפו אותם, הציבו מחסומים והתנהגו איתם איכשהו בכפפות של משי. קצת בואש, קצת פרשים, ככה בקטנה. מדובר בחבורה של חוליגנים מתפרעים. איך אמר לי מישהו אתמול? שלחו לי לכם בעזה, מה הם באים לפה לירושלים? חסר חיילים אומרים לנו. בכל אופן הם באו להתפרע נגד סנו נפשם בנימין נתניהו, והמשטרה עצרה שם כמה אנשים שמן הסתם שוחררו או ברחוב סמוך, או שהיום הפרקליטות תשחרר אותם בהנאה גדולה, כי הם מאוד נהנים לראות בערוצי התעמולה את התמונות הסוערות האלה מההפגנות הסוערות. אבל אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם חלילה זה היה אירוע אחר, כמו למשל, זה הרי לא יקרה, אבל נניח שהמפגינים היו מהימין, או מפגינים חרדים, או מפגינים בני העדה האתיופית, שהיו מבקשים למחות או להפגין נגד ראש הממשלה, סמוך לבית ראש הממשלה, או שהיו מנסים לפרוץ לבית ראש הממשלה, ולא משנה באיזה עניין, הרי זה לא יקרה, אבל אתם יודעים, בשביל ההשוואה לפחות, והמשטרה הייתה מציבה מחסומים, ואותם מפגינים היו פורצים את המחסומים, מתקרבים לבית ראש הממשלה, שזה בית או בניין מאובטח, כידוע, בכל זאת ראש הממשלה. מה אתם חושבים היה קורה? המשטרה הייתה ככה מתנהגת כפי שהתנהגה אתמול, בכפפות של משי, הייתה עודפת אותם בעדינות, עם זרנוקי מים ופרשים, או שכשמדובר באנשים שהם לא שמאל, היו מפעילים אמצעים אחרים, אלימים יותר, מסוכנים יותר, והתקשורת כולה הייתה סוערת, איזה חוליגנים יש בימין, והייתם שומעים את בני גנץ, ואת ראש מכונת הרעל יאיר לפיד, ואת גדי אייזנקוט, ואת כל הממלכתיים האלה, איזה אנשים מופרעים יש פה, למה לא עוצרים אותם, היה צריך לראות בהם, את כל המילים האלה היינו שומעים. אבל כשמדובר באנשי השמאל הקיצוני, הפריבילגיים, שמותר להם לעשות הכל, הכל מותר להם, מותר להם להפוך את המדינה ולהפגין ולהתפרע, ומשטרה איכשהו מתנהגת איתם יחסית בעדינות, להם מותר להרוס הכל, וכל השמות שאני עכשיו הזכרתי, גנץ, לפיד ואחרים, שותקים. שותקים, מנסים לפגוע בבית ראש ממשלה, סמל שלטון במדינת ישראל, האישיות הכי מובטחת במדינת ישראל, ונותנים למופרעים האלה להתקרב לבית שלו, לנסות לפרוץ לבית שלו, ולא מצליחים להתמודד איתם. אז אלה שניסו עד שמחת תורה להרוס ולהפוך את המדינה, שתקו כמה חודשים, אבל זה ברח להם, כבר לא מתאפקים, חזרו חזרה לסורם, לאותה אווירה רעילה שלפני, במקום להתנהל אחרת לגמרי. להם מותר, מתנהגים איתם בעדינות, כי הם מנהלים את המדינה. יש אלה שמנהלים את המדינה בפרקליטות ובמערכת המשפט, שנהנים לראות את ההתפרעויות האלה, נהנים לראות שמנסים לפגוע בראש ממשלה. כן, כן, צריך לומר את זה. טוב, הספיק מה שדיברנו עליהם עכשיו, ואני חושב שלא צריך להרחיב יותר מזה, הבנתם את המסר. אתמול דיברתי כאן בבוקר, כבר כמה בקרים שאני מדבר על זה, על נושא חוק הגיוס. אז כידוע, בגץ ביטל את החוק, בני הישיבות מעמדם כרגע הוא ללא שום מעמד בעניין הזה של דחיית השירות לצבא. אמרתי כאן אתמול משפט שאני חוזר ואומר אותו, לא רק שבן ישיבה יישאר בישיבה ואף אחד לא ייקח אותו לשום מקום ולא צבא ולא שום דבר לו, גם לנוכח כל מיני הבטחות שווא ודמיונות של כל מיני בכירים בצבא, אפשר להקים לכם גדודים לחרדים שיתאימו לכם ונסדר לכם וניתן לכם ונעשה לכם ונבטיח לכם וכל הדיבורי הבל האלה, אף אחד לא מאמין להם, ובלי קשר לזה שלא מאמינים להם, אף אדם חרדי לא צריך ללכת לצבא, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מעמד הוא, ואני מדבר כמובן על אלה שלא לא לומדים, לא משנה שלב ב', שלב ג', שלב א', לא משנה מה. אין לאדם חרדי מה לעשות בצבא, כי הצבא הוא מקום שמחלן, חד וחלק. כשמדובר בצעירים זה קשה שבעתיים, אבל גם אנשים יותר בוגרים. מול בערב, בתוכנית המצוינת מדברים עם ינקה לפרידמן, עלה לשידור יהודי לא צעיר, יהודי חרדי, במקרה גם ידע מי הוא, הוא לא הזדהה בשמו המלא, והוא שירת במחנה שורה. מחנה שורה זה המקום שלא עלינו ולא על אף אחד, לא שלא יגיע לשם, לא לראות מה שקורה שם, זה המקום שבו זיהו את כל החללים מהטבח הנורא של שמחת תורה, ולאחר מכן כל החודשים האחרונים את החיילים שנהרגו בקרבות בעזה ובצפון. מחנה שמורכב בעיקר מאנשים שומרי מצוות, כי מי שמתעסק בכבוד המת ובזיהוי חללים, בדרך כלל זה אנשים שומרי מצוות, גם יהודים חרדים, כולל אנשים שאני מכיר, חברים, וגם אנשים דתיים. אבל זה מקום שבו עוסקים בדבר הקדוש הזה של זיהוי חללים, וכאמור אנשים דתיים. ומספר אותו מאזין על חילולי שבת שלא לצורך, ועוד דברים שקרו באותו מקום, שבו נמצאים אנשים דתיים, ואומרים להם, כן, מותר לחלל שבת חופשי. אני רוצה להשמיע קטע קצר, ממש 40 שניות מהדבר הזה, עדות ככה מבפנים.
איך הצבא בכלל יכול לגייס בני ישיבות, כאשר הוא כופה חילולי שבת על יהודים, כמוני וכמוך חרדים, שמשרתים, וכופה עלינו לחלל שבת על דברים שאין להם שום קשר לפיקוח.
חד משמעי.
פתחו על זה כל העיתונות, כל הציבור החרדים,
את כל הנושא.
כל העיתונים החרדים לא פתחו את הנושא הזה כבר מזמן.
חילולי שבת נעשים ברבנות הצבאית, לא נעים לי להגיד את זה, אבל כל שבת שמגיעים חללים, כל שבת שמגיעים חללים לשורה, יש חילולי שבת.
לעשות דברים שאינם צריכים, אינם פיקוח נפש.
נכון.
אפילו אם נגיד שחלק מהזיהוי, אתה יודע טוב מאוד, אתה היית שם.
כן, גם ככה את הזיהוי.
אתה יודע טוב מאוד כאן דברים עושים, אין להם שום קשר לפיקוח נפש.
נכון.
עושים כל מיני אתרים של שעת חוקה, שמעת חוקה.
טוב, עכשיו אתם מבינים טוב. במקום הזה שנקרא צהל, אין שמירת מצוות ואין שמירת שבת, וכל דבר זה לכל מיני אתרים מוזרים ומשונים. מן הסתם יגידו שזה בהוראת הרב הצבאי הראשי וכו' וכו'. אין לאדם חרדי מה לעשות במקומות האלה. בצורה הכי ברורה אני אומר את זה. אתמול שאמרתי את זה כמה, היו ממש מעט אנשים שלא אהבו את זה. אני אומר את זה וחוזר ואומר את זה. אדם חרדי אין לו מה לעשות שם. לא בן ישיבה, בטח שלא, על אחת כמה וכמה שלא בן ישיבה, וגם לא אדם חרדי מהשורה, כלום. שום דבר לא. לא, אין לנו שום דבר איתם. נמשיך בחיינו, נשמור על אורחות חיינו, לא ניתן לאף אחד לשנות את אורחות חיינו, ודאי לא במקום שלא יודע לשמור כלום בעניינים של היידישקייט. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. פיגוע דקירה ודריסה הלילה על ידי מחבל אבי ישראלי. הוא דרס 4 שוטרים בכוכב יאיר, אחד נפצע קשה, אחר בינוני ושניים קל. משם המשיכה המחבל לעבר מעבר אלפי מנשה, שם ניסה לדקור לוחמים, אלה פתחו לב רובש ונטרלו אותו. בית החולים בלינסון מעדכן כי מצבו של הפצוע קשה השתפר מעט והוא מוגדר כעת בינוני. כלי טייס מויש מרחוק חדר הלילה לישראל והתפוצץ בסמוך לבסיס חיל האוויר, בעובדה לא היו נפגעים. הרמטכ"ל הלוי מפרסם הלילה הודעה חריגה בשפה האנגלית, בה אומר כי האירוע הקשה בו נהרגו 7 עובדי סיוע הומניטרי בעזה הוא תוצאה של זיהוי שגוי בתנאים מורכבים בלחימה בלילה. הנשיא ביידן פרסם הלילה הודעה כתובה חריפה מאוד, בה אמר כי הוא זועם על ישראל. זה לא אירוע חד פעמי, זו הסיבה העיקרית לכך שחלוקת הסיוע הומניטרי כה קשה. ישראל, הוא אומר, לא עושה מספיק כדי להגן על עובדי הסיוע. אלימות קשה מאוד אמש בירושלים של מפגיני שמאל. כמה מאות פעילי שמאל פרצו את המחסומים המגנים על מעון ראש הממשלה. ההפגנה נשא אופי אלים באופן חריג. מפגינים השליחו לפידים בוערים לעבר פרשי משטרה ונקטו באלימות קשה מאוד כנגד השוטרים. חלק מהמפגינים גם קראו קריאות ברורות הקורות לאלימות פיזית כנגד ראש הממשלה ומשפחתו. השגריר האמריקני באום מפציר באיראן שלא לתקוף את ארצו בעקבות החיסול הישראלי, ואומר לא הייתה לנו מעורבות וידע מוקדם על התקיפה. התחזית גם היום חם מהרגיל לעונה. שימו לב שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא בשעה 9:33. אלה הכותרות.
תודה רבה ישראל, בוקר טוב. רק אוסיף עוד משהו אחד בעניין שמה שאמרתי בתחילת הפתיח על ההתפרעות אתמול של אנשי השמאל הקיצוני בירושלים, הפגנה שהייתה כביכול בעד שחרור חטופים עם הקריאות לשחרר אותם ולעשות הכל ולהפיל את הממשלה בשביל זה וכולי וכולי, רק עושה נזק לעניין הזה של עסקת חטופים כן או לא. בצוות שלנו עורך קובי סגל, מוטי קופר הטכנאי, מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך, בצלאל.
בעיני היו כמה אירועים ביטחוניים אתמול, בדרום, בצפון, בלילה המאוחר ליד כוכב יאיר, וגם אתמול בירושלים, ברחוב עזה. בעיני אירוע ביטחוני לכל דבר. איפה נכון, הצבא, שאתה... איפה צהל, איפה מטוסים, טנקים מול המתפרים האלה?
זה גם שאלו התושבים בבוקר שמחת תורה, אתה יודע. כל הזמן חיגו למשטרה וחיגו למדי לצהל הצבא וחיגו לכל הגורמי הביטחון ואף אחד לא בא והושיע אותם ואף אחד לא עזר להם במשך השעות הראשונות. כן, תשמעו, זה לא קשור, לא קשור בוודאי לצבא ול...
ברור, ברור, אני שואל על המערכת כמערכת, איפה...
אתה צודק, תשמע, יש לי מישהו שדיבר איתו הבוקר הזה. דווקא חבר שלך, סיפרתי לעורך קודם כל, אומר לי, תשמע, חזרנו לשישי באוקטובר, כאילו שום דבר לא השתנה, כאילו 1,500, 1,600, 1,700 הרוגים, לא השתנה שום דבר, אלפי פצועים, חמור מאוד, אירוע חמור ביותר, מי שלא יודע, גם הסיפור של ההגעה, מעבר לדברים התפיסתיים, תפיסת העולם, מעבר לאירועים הללו, גם ההגנה על המרחב הזה, היא בהחלט תפיסת עולם אחרת.
כן, טוב, חמור. בוא... בהחלט. טוב, בוא נדבר על מה שקורה בגזרות השונות. נתחיל עם זה שהיה פיגוע הלילה, סמוך לכוכב יאיר, כמה שוטרים נפצעו שם מדריסה, מצבם בינוני, המחבל חוסל. אז זה ככה בכותרת. מה קורה בדרום, בצפון?
כן, גם בכותרת הזאת, תשמע, זה פריסה של שוטרים שעוסקת כל הזמן בתקופה האחרונה בניסיון למנוע גנבות רכבים. אלו הולכים ועולים כל העת. ולכן הפעילות הזאת הייתה שם בשטח, וחבל הזה מטירה, תושב טירה, ערבי ישראלי עם תעודת זהות כחולה, דורס אותם, פוסע אחד באורך קשה, אחר כך הוא הובל בית חולים כרגע מצבו בינוני והשאר במצב קל. לאחר מכן הוא ממשיך לנסוע ומנסה לדקור גם שוטרים נוספים ומאבטחים נוספים, בסופו של דבר מחוסל. אני חושב שהאירוע אבל הדרמטי והקשה מבחינת מערכת הביטחון במדינת ישראל בכללותה הוא האירוע של שיבת עובדי הסיוע הבינלאומיים. אני רוצה להסביר משהו למאזינים, אולי גם לכולנו, שנבין מה קורה כרגע בעזה, כי זה מאוד חשוב להבין. צה"ל מדלל את הכוחות שלו. אם דיברנו בחודש העבר על אוגדה ושבע, שמונה, תשע חטיבות, אנחנו מדברים עכשיו בשבוע הזה על בסך הכל ארבע חטיבות שפועלות במרחב הזה של רצועת עזה, כאשר אחת מהן עובדת על קו המסדרון למנוע מעבר של פלסטינאים מהדרום לצפון, ובצפון יש 300 אלף פלסטינאים שלא נעקרו מבתיהם, אף אחד מהם לא חזר, חלק מהדיונים של ישראל באום, לא באום, בדיונים בדוחה ובקהיר. הסיפור עכשיו להעביר להם מזון, אז בימים האחרונים ישנם משלחות שמגיעות ומסייעות מארגונים שונים ממדינות שונות, ארצות הברית, בריטניה ועוד ועוד ועוד, חלק מהסיוע הזה מגיע גם דרך הים. נמל שבנתה אותו ארצות הברית עם סיוע אמירותי וכל מיני מדינות נוספות, נמל קטן אמנם בסדר גודל של 50 מטרים, מגיעה דוברה שיצאה אתמול בבוקר מקפריסין, היא עוברת את המים הטריטוריאליים ואז מלווה על ידי הארגונים הבינלאומיים, פורקים אותה באמצעות דוברה ומשם במסעיות משנים אותם למחווה רצועת עזה, וזה עובד מצוין וצהל מאוד מאושר מהקשר הזה, מאוד מאוד מאושר. שלשום לפנות בוקר, בלילה שבין ראשון לשני, שהייתה תקיפה מאוד משמעותית שחיל האוויר, 11 בלילה נהרגו שם שבעה, באמת בעקבות הדברים הללו צהל מקים חמל, חדר מלחמה משותף בין הארגונים השונים לפיקוד הדרום למינהל האזרחי. אבל אני אוסיף לך דבר אחד נוסף, ואז מה שקורה עכשיו, בגלל שיש שם הרבה מאוד פעילות שהיא לא מוגדרת, הפעילות בשטח נקבעת לפי המפקדים בשטח. זה אומר צריך להרוס כאן, זה אומר צריך לפגוע כאן, לא תמיד הדברים מסוכנים. אני חושב שאחרי אירוע כזה שבהחלט הביך אותנו, אנחנו נהיה הרבה יותר מסוכנים.
כן, עוד מילה אחת על הסיפור של הפגיעה באותם פעילים בינלאומיים שמספקים אוכל, מזון לעזתים, סיפור שככה גורר הרבה תגובות זעם נגד ישראל בעולם.
נכון, כי התשובה היא בהחלט נכונה. אנחנו מדברים על ארגונים, ובייחוד הארגון הזה של WC, שמאוד מאוד עוזר למדינת ישראל, מאוד עוזר לחלוקת הסיוע, הוא שונה לחלוטין מכל הסיפור של אונרא, עם תאום ושיתוף פעולה מאוד משמעותי, וברגע שיש פגיעה כזאת, ברגע שיש אירוע כזה, אז בהחלט הוא פוגע, פגע מאוד, אז אתה מבין את כל הסיפור, גם מה שהסברתי עכשיו עם הרמטכ"ל, שנותן את כל העוצמה שלו ונמצא שם, ונתניהו שעה אחרי שהוא משתחרר בבית החולים, לא זה רק שהוא דואג לבשר לעולם כולו את העובדה שגם מתוך בית החולים נתתי הוראות, למור רמז זה מה שהיה בסוריה, אבל גם הסיפור הזה, מיד נתניהו מדבר עם על הסיפור הזה, הוא בהחלט סיפור לא טוב למדינת ישראל בלשון המעטה.
כן, בהחלט. טוב, שיהיו בשורות טובות.
תודה בצלאל, בוקר
תודה,
טוב.
תודה קובי, בוקר טוב, בשורות טובות. אז פתחנו בהפגנות של השמאל הקיצוני אתמול מול הכנסת בירושלים, בתקופה האחרונה הרבה בתל אביב. הם טוענים שהם בעד שחרור החטופים, וכדי שהחטופים יחזרו הביתה צריך להפיל את הממשלה ולשלוח את נתניהו הביתה. זה בערך הכותרת של הדברים שלהם. אין קשר בין הדברים כמובן, אבל מה לא יעשו כדי לנגח ולהפיל ראש ממשלה? ולא כל משפחות החטופים, או רוב משפחות החטופים, לא אוהבות את ההקשר שעושים להם עם העניין הזה. אני רוצה לדבר עם אביו של אורי דנינו, הרב אוריאל אלחנן דנינו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב לכל המאזינים.
מה שלומך? מזמן לא דיברנו.
חסד השם עלינו כל יום. כבר 180 יום, וגם היה לפני ואחרי, תמיד יימשך החסד הזה בעזרת השם.
לא יודע כמה תרצה להתייחס לכל הסערה הזו ברחוב, כשמנסים לחבר משפחות של חטופים, ואני מניח שתרצה להיות פה ללא מעט משפחות, כי אתה חלק מהמשפחה הגדולה הזו של משפחות שחרדות לגורל יקירם שחטופים בעזה. באים ואומרים, צריך לעשות הכל וצריך להפיל ממשלה ובחירות עכשיו, כי זה מה שיחזיר את החטופים הביתה. זה קשור אליכם?
אני מרגיש שזה תלוש במציאות, מה שהם מדברים. אבל אני בשעה, בעת הזו, במצב שלנו, אני מבין כל הורה שמצטרף לכל דרך אפשרית. אבל אני פשוט, אנחנו נמצאים כמשפחה חרדית, אנחנו נמצאים פשוט באותה דרך בה חינכו אותנו ובה חינכנו את ילדינו. זה לא משנה המצב שלנו, לא משנה אותנו להפגין פה, להפגין אחרת. אנחנו ממשיכים להפגין מול ספר התהילים, מול המשניות, מול הגמרא, בבית המדרש.
אין כוחנו אלא בפה.
בוודאי, בוודאי. מה? זה מיותר, באמת.
אז השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, הרב דנינו, זה איך מחזיקים מעמד 180 יום? כבר קיבלתי תשובה.
כן. מה זה מחזיקים מעמד? אמיתי, באמת, אני אגיד. הטבע, דרך הטבע באמת קשה. קשה, קשה, קשה. אני אומר, מפורש, אתם שומעים את הקול שלי, זה לא בגלל שעכשיו בוקר, אתם שומעים את הקול שלי בגלל שבאמת המצב הפיזי נגרב מהמצב הנפשי, וזה משפיע. במפורש שאני אגיד, זה משפיע. לא קל. זה כל יום, אני לא קורא זה לקום ליום אחר, זה כל יום להמשיך את הלילה הקשה יותר, אבל באמת הקודש ברוך הוא שולח כוחות בכל רגע. בכל רגע, עם ישראל מחזק, עם ישראל פונה אלינו, עם ישראל מדבר איתנו, ואומר שמתפללים ומתפללים ומתפללים. וזה מה שצריך בלבד. שום דפגנות, מה? אני אתמול שמעתי השם ירחם, מדווקא מאבא שאני מכיר, שיושב איתי בפגישות, שבמקום להפנות כסף לצבא, מפנים אותו לבית המדרש. אני הזדעזעתי, באמת, אני כן נשמעתי.
לא הבנתי. הוא התלונן
אחת הנאומים בהפגנות התלונן אבא שאב של חטוף שאני מכיר שבמקרה אנחנו חברים לאותה קבוצה ונעם בהפגנה שהממשלה הזו העדיפה להשקיע כסף, להפנות את הכסף לבתי המדרש למשתמטים מאשר להשקיע אותם בצבא ההגנה לישראל. רבותיי, נו באמת, איך אפשר להעלות את הדברים האלה? לא מבחינה דתית, גם מבחינה הגיונית.
כן, בדיוק.
איך אפשר להעלות את הדברים? מה קשור? אפילו לא רוצה להגיד שמיטה להר סיני.
נכון, אבל אני לא מחפש למד זכות, אבל מי שלא יודע מה זה תורה, מה הערכה של תורה, מה עושים שם וכו', יכול לדבר דברים כאלה, בטח ובטח כשמדובר באב שנמצא במצבו, כפי שאתה לבד מבין. זה הלימוד זכות קצת. תגיד, אתה מדבר עם הורים, בטח כל הזמן, הורים במצבך, בחרדה הלא נגמרת הזו כבר 180 יום, ויש שם מעט מאוד משפחות דתיות, אתה המשפחה החרדית היחידה שם, ויש עוד כמה משפחות דתיות יקרות, אלה שאינם, אתה רואה, איך נקרא לזה, לב פתוח יותר לקבל חיזוקים ביידישקייט בתקופה הזו?
בוודאי, בימים האחרונים, אני אגיד ככה, המטה פנה אליי, המטה ההוא הידוע מתל אביב פנה אליי,
מה שהיה בניהולו של רונן צור.
יפה מאוד. כרגע הוא בניהולו של ועד המשפחות. יש שם תוך 5 משפחות שנבחרו על ידי המשפחות לנהל אותו. והם מנהלות אותו. אני נקראתי לדגל שם לנסות לסייע בקמפיין בציבור, לקמפיין בציבור החרדי. נרתמתי לעניין. וברוך השם אנחנו התחלנו, היינו אצל הפויסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ואיתי היו שם עוד שני ניצולות, חטופות ניצולות, ועוד שתי משפחות. אתמול היינו אצל האדמו"ר מצאנז, היו איתי עוד מספר משפחות, דווקא לא שם פרומקין. וברוך השם, לאט לאט מבינים, שהדרכים הקונבנציונליות שחשבו שיסייעו, לא כל כך מסייעות. אז כנראה שאנשים שלצערנו לא חונכו על תורה ומצוות, משאירים את הקדוש ברוך הוא לסוף. והם באים איתנו, מצטרפים איתנו.
אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר להזכיר. אז הם מחפשים חיזוק ומוצאים את זה. הם מוצאים את זה ואתה עושה את ה... מה אומרים להם גדולי ישראל? במה להתחזק? מה הרב זילברשטיין או הרבי מצאנז אומרים למשפחה חילונית שבחרדה הזו של ילד ילדה חטופים בעזה להתחזק? אתה יודע מה לשאול ומה לקבל גם כן, כי אתה בא, אתה מתוכנו. מה המשפחה החילונית מקבלת? איזה חיזוק הם מבקשים ומקבלים?
קודם כל, אמונה. לחטופות היה הכי קל להגיד אמונה, כי הם סיפרו שם סיפורים מזעזעים, שלולי האמונה ששם הם התחזקו, ולולי הפרקי תהילים שהם פתאום נזכרו בהם בעל פה וקראו אותם, שתי החטופות האלה, היום שומרות שבת, לא היה להם שום קשר לדת, היום הם שומרות שבת. וזה מה שאמר רבי יצחק זילברשטיין, כי השמירה שבת, כי אני שמרני. וביקשו להתחזק בעניין השבת מאוד מאוד מאוד.
כן, מהיום הראשון של המלחמה, הרב זילברשטיין מדבר על זה, על שמירת שבת, זה מה שישמור עלינו. הייתי אצלו, שמעתי את הדברים, שמעתי את הדברים גם כן. תשמע, אנחנו מתקרבים לבין הזמנים, וזו תקופה רגישה. בחורים יוצאים לחופשת בין הזמנים, ישיבות בין הזמנים גם, אבל יוצאים החוצה. היית רוצה לומר מסר לבחורים העיקרים שלנו בתקופה המאוד רגישה, המתוחה, הלא פשוטה הזו?
זה פשוט לא... זה ממש מגולגל מהקדוש ברוך הוא שאתה שואל את השאלה הזו. אני כיוונתי היום לומר דבר אחד, והוא להימאות של בחורי הישיבות בארץ ישראל. אני יודע שהימאות... דרושים להם העברה של בחורי הישיבות. ואני מבקש מהאימהות של בחורי הישיבות אם הבחור, אתם רגילות, שהוא הולך ללמוד 4-5 שעות בישיבת בין הזמנים, בבקשה ממכם, השנה, תוותרו עליו לעוד שעה אחת של לימוד תורה, למען השבת החטופים, ותוודאו שבאמת הוא לומד את השעה הזאת למען החטופים, שמוסיף את התוספת, אז כמו שאנחנו עושים תוספת שבת, שיהיה תוספת תורה, לימוד תורה, למען החטופים השנה, ובעזרת השם שנראה אותם לפני פסח, בזכות לימוד התורה.
וואו, בקשה מרגשת, ואני בטוח שנקבל עשרות אלפי שעות נוספות של לימוד תורה בימים האלה של בין הזמנים. נזכיר את השם של בנך, שכולנו מתפעלים שיחזור בריא ושלם הביתה, במהרה, בליל הסדר בעזרת השם כבר יהיה איתכם, אורי בן עיניו, זה השם שלו. ונתפעלים לבשרות טובות במהרה.
יישר כוח הרב צל, תודה רבה.
תודה רבי אלחנן דנינו, ידידי היקר, שיהיו בשורות טובות,
ובאמת
שהבשורות הטובות האלה יהיו מהר. חודש ניסן מתקרב, חודש של גאולה, רק בשורות טובות. תודה שדיברת איתי.
אמן, אמן.
תודה, תודה. בוקר טוב. כן, קחו קריאה מאוד פשוטה. בחורים הולכים ללמוד בישיבת בין הזמנים. תוסיפו עוד שעה. דברו איתם, ההורים, האימהות, האבות. עוד שעה אחת למען החטופים. ועם תורה מגנה ומצלה על כל אחד מאיתנו, בטח על, גם על אלה שנמצאים שם בעזה, במנהרות של עזה, בכל מיני מקומות מסתור, וחיים לא חיים, ואי אפשר לדמיין אפילו מה הם עוברים שם. אי אפשר לדמיין. אז בואו נעשה משהו לטובתם, ולא רק בני הישיבות, כולם. כולם, לקחת משהו ולעשות משהו כדי שיחזרו מהר הביתה. לא פשוט אחרי 180 יום. יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, פרשננו הפוליטי עורך הדין אבי בלום.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו פרשננו הפוליטי, אולפן רחובות, אבי בלום, בוקר טוב.
בוקרו, מה שלומך בצלאל?
ברוך השם, איך אתה?
בסדר גמור, בנסיבות, תמיד צריך להוסיף איזה קרחץ בימים אלה.
כן, בהחלט. טוב, מה נדבר הבוקר?
מה שתבחר.
הממשלה המקרטעת, גיוס.
מה שהיה אתמול בלילה. בוא נדבר על הגיוס.
בוא נדבר על הגיוס, כי אני אגיד לך מה, ואני לא יודע אם יש לנו תשובות, לפחות לי אין ממש תשובות, חוץ מהאמירה שהכל יהיה בסדר בעזרת השם. פונים אליי, אברכים, בחורים, מה יהיה, יש להם מעמד, אין להם מעמד, מה הם צריכים לעשות? אני חושב שכדאי מאוד שיהיה גורם רשמי, חרדי כמובן, שייתן תשובות על חלק מהשאלות, ויש הרבה שאלות לאנשים. אנשים לא רוצים להגיע למצבים,
צר לי לאכזב אותם, אין גורם כזה ואין כתובת ברורה. כולם מנסים לעשות, אבל אין מישהו שלוקח אחריות ומטפל בעניין. אנחנו יודעים שהייעוץ המשפטי נכון לעכשיו, למרות שראינו בגץ הולך על הקו הכי קיצוני וגם היועצת המשפטית לממשלה, אבל נכון לעכשיו מי שקיבל כבר דיחוי, אז הדיחוי הזה נשאר בתוקף. מי שצריך להתייצב מתחיל את המסלול הלא נעים של להפוך להריק.
כלומר, מי שהגיש דיחוי עד תחילת השבוע, הדיחוי שלו בתוקף לשנה הקרובה?
כן, כן. שזה ישליך לכאורה גם על תקציב הישיבות, לכן יש איזשהו מרווח זמן כאן. אבל צריך להבין שאין הרבה זמן. עכשיו, נתניהו ישב עם חברי הכנסת לפני ואחרי, אמר לי מישהו מימה לנו איזה כמה שעות של שקט, כי ברגע שהוא הבין, נתחיל עם זה כך, אתה יודע מה אנחנו אומרים, על מה נדבר. לביבי, כשהוא רואה שיש איום על הממשלה שלו, הוא נכנס באמת לאירוע, והוא ראה שיש איום, הוא קלט את זה כשהגיע המכתב ביום רביעי שעבר מהיועצת המשפטית לממשלה, אחר כך הבגז בחדל הלך צד אחד קדימה, וצריך להבין את התהליכים, מכתב כזה לא נוחת פתאום, אתה מחליף טיוטורות, מנסה להעביר איזושהי הצעה, עלתה הצעה אולי ללכת לאיזה 3 חודשים, ולסמן מראש יעדים שהחרדים יסכימו עליהם, היא החזירה בפינג פונג כזה ופתאום נתנה בום. עכשיו, כשהוא חטף את הבום, הוא הבין שמישהו כאן עושה לו מערב. ומאז הוא נכנס לאירוע מדבר, מתקשר, מבטיח. הבעיה שלא באמת רואים התכנות פוליטית להעביר חקיקה. נתניהו מבטיח להביא את ה-32 קולות של הליכוד. קשה לראות אותו מביא את זה, בעיקר בגלל יואב גלנט שסוחף אחריו אחרים. זה סוחף אחריו, זה סוחף אחריו את הציונות הדתית מהשיקולים שלהם. אפשר לדבר על זה תכף. קשה לראות איך מיד אחרי פסח ואין מועד אחר, אי אפשר לסחוב את זה בקיץ, מיד אחרי החגים, אחרי יום העצמאות, מעבירים חקיקה. קשה לראות את האצבעות שהתמחו בעד, לא מדבר שעדיין אין נוסחה על השולחן.
בקיצור, פלונטר. הפלונטר הזה לא הולך להסתיים כל כך מהר, גם אם מנסו להעביר חוק, לא ברור שיש לו רוב, כפי שאתה אומר. יש כמה גורמים בקואליציה שלא ישתפו עם זה פעולה, וחבל, ואני מדבר על... כולל אנשים חופשי כיפה, מן הסתם.
בעיקר אנשים חופשי כיפה. תראה, אפשר להבין, מהציונות הדתית באמת יש להם את התחושות האלה, כי אי אפשר להתעלם ממה שהם נתנו במלחמה הזאת. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר רק על שיקולים פוליטיים. ואין ספק שיש פה שיקולים פוליטיים ציניים, מצידו של מי שאמרנו עליו הרבה מילים טובות כאן בתוכנית, פעמים רבות, על בצלאל סמוטריץ', שבאמת תמיד הרגשנו שהלב שלו במקום הנכון, הוא אוהב תורה, אבל פתאום הוא מתהפך עלינו, ואתה שומע טקסטים של שרים מהציונות הדתית, שהם לוקחים אחריהם את איווט ואת לפיד, אתה לא יודע מי מדבר. ושם זה נטו שיקול פוליטי, הם יודעים שבן גביר לא יכול לדבר, הוא מזנב בהם, הם מתחת לאחוז החסימה, מצאו נושא שבן גביר נמנע מלדבר עליו, משיקולים ברורים, אנחנו יודעים שחלק מהמצביעים שלו חרדים, צריך לומר לשבחו שהוא מדבר גם, הוא מדבר בצורה יפה, והם הולכים על זה בכל הכוח. מדברים בצורה כזאת, אתה רואה את האחים שלך החרדים, הרי לא מדובר על מי שלא לומד. בגץ שלל את המעמד של כל בחורי הישיבות, מה שלא היה פה 75 שנה, קם ונהיה דבר. בחור ישיבה אין לו מעמד חוקי. אתה לא יכול לתת גב? זה הזמן לתקוף אותנו. ואנחנו, אי אפשר לומר עוד נבוא חשבון, הציבור החרדי לא נקמן, אבל נזכור את זה. ברגעים הקשים נזכור מי היה לצידנו ומי לא.
כן, וזה אחרי כמה שנים די טובות, אפשר לומר, ביחסים הפוליטיים בין הציבור. אני בכוונה מדגיש היחסים הפוליטיים, כי אידיאולוגית אין לנו כמעט שום דבר.
בוא נאמר עוד משהו. בצלאל, כן. לנו הייתה תמיד אלטרנטיבה. לחרדים תמיד הייתה, אני מניח שגם תהיה אלטרנטיבה. בגלל שהמרכז מוכן לחבור אליהם, זה כבר לא שמאל, בני גנץ, היה אפשר ללכת איתו. לבצלאל סמוטריץ' ולבן גביר אין אלטרנטיבה. אף אחד לא רוצה אותם. האופציה היחידה שלהם בימין, ואנחנו החרדים הלכנו איתם ושילמנו מחירים. הרי בשנה הראשונה לא עבר שום דבר שהוא קשור לנושא חרדי. רק נושאים שקשורים אליהם. בהתיישבות, ברפורמה המשפטית. אבל עכשיו עושים איתנו את החשבונות האלה. הרי לא מדובר על אידיאלים, כולם מבינים שלוקחים אותנו כאיזשהו שק חבטות, כי מבינים שזה עקב האכילס של הממשלה, ודרך זה לזנב בנתניהו. כשחברי הכנסת החרדים יושבים ממצד השני, אומרים להם בואו נלך לבחירות, ואחר כך נדע להסתדר, הרי יש נוסחאות על השולחן. זה הסיפור כאן. אני לא שולל את זה אגב, שזה מה שיהיה בסוף.
כן, אבל הם כנראה חיים להם בזה, הכל יהיה בסדר, החרדים לא ילכו אף פעם עם מישהו שהוא לא ימין, אז צריך לומר את זה. בסוף בסוף, כשאנחנו, הציבור החרדי, מרגיש שדוחקים אותנו לקיר, המערכת המשפטית, המדינה, נעשה הכל למען לומדי התורה, גם אם באיזושהי קונסטלציה נצטרך אולי ללכת לממשלה מסוג אחר בעתיד. אני לא מדבר עכשיו שמישהו הולך להפיל ממשלה עכשיו בשביל זה, אבל בעתיד...
לא צריך להפיל ממשלה. הרי ברור לכולם שאי אפשר להמשיך לשבת בממשלה שלא מעבירה, לא מדובר על בגץ. בגץ תמיד פסל חוקים, הכנסת חוקקה, בגץ פסל, היה ריטואל כזה. אבל עכשיו אנחנו שנה באירוע של ממשלה, ממשלת ימין, שזו הייתה התחייבות הראשונה שלה לחרדים. מה היה אפשר להתחשבן עד מחר? חשבו שיהיה יותר קל להעביר, בסדר, נתחשבן בעתיד או שלא. אבל תכלס, אין 61 אצבעות, לא מדבר על 64 אצבעות, להעביר חוק שמסדיר את מעמד לומדי התורה. תגיד לי, האם החרדים יכולים להישאר בממשלה הזאת? עכשיו, לפני שבוע וחצי, הבאנו את זה כאן בשם גולטנוף, לפני שבוע. היום אתה שומע את זה מכולם. אם יגיע מושב הקיץ ולא לא תהיה הסדרה, זאת אומרת שיהיה מקרב הקואליציה, חברי כנסת שיגידו, אנחנו לא מוכנים להסדיר את מעמד לומדי התורה, אי אפשר יהיה להישאר בממשלה, החרדים יהיו חייבים לפרוש. והמשמעות היא הליכה לבחירות. עכשיו, מה יהיה אחרי הבחירות? אני לא יודע. יכול להיות שמצבנו יהיה יותר גרוע. מעלים את התיאוריה הזאת שמצבנו יהיה טוב יותר, כי אתה לא רואה בחירות שהולכות על חוק הגיוס כשהחרדים בחוץ ואין הסדרה לבני הישיבות. אז על מה יהיה קמפיין? הקמפיין יחזור למחדל של השביעי באוקטובר, לכל מה שהיה במלחמה, לכן ביבי לא ביבי, סביר להניח שירדו מאיתנו, ואחרי הבחירות נחשוב מה החבירות שאפשר לעשות. אני מניח שיהיה אפשר לעשות חבירות, והנושא של בחורי הישיבות לא יהיה במרכז העניינים.
כן, טוב, מה עוד נדבר? מעניין, התפרעויות בירושלים אתמול?
ששומעים בכלל, אז היה,
שתיקה מוחלטת של גנץ ולפיד וכל החבורה הזו, הממלכתיים, אלה שתמיד כאילו ממלכתיים, שותקים.
תראה, זה הפלג הירושלמי שלהם, אתה יודע, אנחנו...
הפלג התל אביבי, אני קורא להם.
הפלג התל אביבי, אנחנו מכירים את התופעה, היום אנחנו כבר יודעים שזה פחות נכון, אבל אנחנו זוכרים מתחילת הדרך שאנשים פחדו לדבר נגד הפלג הירושלמי, כי ידעו, אתה מדבר, זה יגיע אליך. יש להם מה שנקרא, במרכאות אני אומר, שהידים, אנשים שמסורים לדבר, שזה כל מה שמעניין אותם. יש שדרשו לגנה, יש שדרשו לשבח, זה כבר לא משנה. והיום אתה רואה את זה גם אצלם. מי שמעז לדבר מילה, חוטף ישר ברשתות החברתיות, בכל מדיה אפשרית, ואנשים מפחדים לדבר, כדי שהם לא יחטפו, ברגע שאיך, פעם זה היה להפך. היית מדבר מילה נגד ביבי, אתה הופך לשמאלן, היום אתה מדבר מילה של גינוי על איזשהו מעשה לא נורמלי, אתה מיד הופך לביביסט. זה ככה אנחנו נראים, ואת יודע, אתה מדבר עם חיילי מילואים, והם אומרים לך עכשיו, אתה מדבר עם חבר'ה בעבודה ומשפחה שצריכים לחזור, יש להם שיבוצים לעוד שבועיים, והם אומרים לך, אנחנו חצי שנה כמעט במילואים, לקחנו הפסקות קלות, אין לנו חשק לחזור כשאנחנו רואים מה קורה. אין חשק לחזור, זו אותה מדינה של השישי באוקטובר, כאילו אף אחד לא עמד לקח, וזה עצוב מאוד, מה אני אגיד לך? עצוב שזה מצבנו. כן, אתה חושב על זה שבתקופה הזאת עוד פוגעים בנכס הכי גדול. דיברתי עם אחד מגדולי ראשי הישיבות השבוע, אומר, תראה, אני לא חרד לעולם התורה. אנחנו נחזיק מעמד, זה יהיה אתגר לבחורים, לחדד מסרים, לחדד אידיאלים. אומר, זו תקופה טובה. זו תקופה נכון שחברי הכנסת גם אשמים, אבל אנחנו עכשיו מחדדים מסרים בתוך הישיבות. לפעמים אתה צריך לחדד את הברור מאליו. אני אומר לי, חרד למדינה. זה, אנחנו רואים מה קורה. אנחנו רואים עד כמה אין כאן ביטחון, עד כמה אין כאן יד מכוונת. ובסוף מה שמחזיק כאן זה עולם התורה. וכשאתה בועט בנכס הזה, אז אתה בועט בכלי הכי יקר שלך לשימור מעמדה של המדינה, לשימור המדינה בכלל.
הזכות שלנו כאן היא אך ורק בזכות התורה ולומדי התורה, ואם המדינה לא מבינה את זה, זה מסוכן. מסוכן, צריך לומר את זה.
כן? זה, כן. לא רק ביטחון, זה לא רק אמונה, זה אמונה וביטחון.
אמונה וביטחון,
אמונה
יפה.
אמונה וביטחון.
יפה, טוב, באמונה וביטחון נחתום ונקווה ונתפלל לבשורות טובות, ואנחנו נעשה את הדברים הטובים שאנחנו צריכים, נחזק את לומדי התורה בכל המובנים, גם הכלכליים, צריך לומר את זה, שהרבה מאוד יוזמות לגיוס תרומות לישיבות עכשיו, זה הזמן של כולנו לחזק את עולם התורה בכל מובן אפשרי, גם במובן הזה.
אגב, עוד נקודה, לא צריך לומר זה שום דבר העניין הכלכלי. וזה בגלל שבכל הסדר עתידי תהיה כנראה סנקציה כלכלית, צריך להראות שזה קצת כואב, כדי שיבינו שזה שהוא איזה שוט שמרחף מעל ראשנו. אם נהפוך את זה ללא כלום,
לא,
אז לא נוכל להשתמש בזה.
ברור, אבל מצד שני, אתם לא רוצים, אתם לא מבינים כמה חשוב שהמדינה תהיה חלק מהתרומה לעולם התורה, יסתדר לבד. יהיה קשה, יתאמצו בשביל זה יותר, אבל לא מפיהם אנחנו חיים, ולא מכספם אנחנו חיים.
אנחנו נסתדר, השאלה אם המדינה תסתדר בלי
זו
תורה.
הבעיה, זה, זו הבעיה. זה החשש הגדול, אבל אנחנו גם נתפלל על זה שכולנו נחיה כאן בשלום, ולמרות זאת, הכל יעבור בשלום.
אמן.
עורך הדין אבי בלום, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות.
בוקר טוב. דיברנו קודם על ההפגנות בירושלים, וזה שאין תגובות, אז אתמול הוזעק להתפרות המטורפת הזו של השמאל, הקיצוני, ראש השבק. ראש השבק, הגיע לשטח להערכת מצב, הבוקר הוא מוציא הודעה לפני דקות אחדות, בזה הלשון, השיח האלים ברשת וחלק מהמרות שראינו אתמול בלילה בירושלים, חורגים מכללי המחאה המקובלים, פוגעים ביכולת לשמור על הסדר הציבורי, עשויים להוביל לחיכוך אלים עם גורמי ההבטחה, להפריע להם למילוי תפקידם ואף לפגיעה באישים מאובטחים. ישנו קו ברור בין מחאה לגיטימית למחאה אלימה או בלתי חוקית, זוהי מגמה מדיגה שעלולה להוביל למחוזות מסוכנים. שאסור להגיע אליהם, דברי ראש השב"כ רונן בר לפני זמן קצר. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
טוב, 8:45, אתמול דיברנו כאן עם ראש עיריית צפת, יוסי קקון, ככה אחרי שקים קואליציה, התחיל לעבוד, עומת נהיה עם עוד אחד מראשי הערים החדשים שמתחיל לעבוד, כמובן ערים חרדיות, אבל לפני כן עוד עניין אחד שקשור לחטופים, משפחות החטופים, מיד יהיה איתנו מוטי אלפרין כתבנו, שנמצא איתנו כבר על הקו. שלום מוטי.
בוקר טוב,
בוקר טוב. טוב, אתה מדווח על פגישה של יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, עם משפחות החטופים, אומר להם מה? אל תפגינו?
כן, אז אנחנו מדברים, כמו שאתה אומר, על פגישה של דרעי עם משפחות חטופים. לפגישה הזאת מצטרפים גם חברי קבינט המלחמה, שרים גנץ ואייזנקוט, ומשפחות החטופים מנסים לטעון, שמנסות לטעון שם למעשה בפגישה, מה שאנחנו שומעים שהן אומרות בפומבי, שנתניהו לא מעוניין לשחרר את החטופים, ולכן אנחנו רוצים להגביר את הלחץ עליו, וזה כולל כמובן הפגנות, לצערנו אלימות גם בחלקם, כמו שראינו אתמול בירושלים. והשרים גנץ ואיזנקוט כמובן מתקנים אותם, אומרים אנחנו כמובן מעוניינים לשחרר את החטופים, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, גם נתניהו, ואז דרעי מוסיף שם אזהרה למשפחות החטופים ואומר להם, תדעו לכם שאם תמשיכו בהפגנות נגד הממשלה, זה יקשה עלינו לשתף איתכם פעולה, לשתף אתכם בהתקדמות, במסע ומתן ובמה שקורה, כי בסוף אתם פועלים נגדנו וזה פועל בסוף נגד שחרור החטופים, ככה שדרעי מנסה להזהיר אותם ולומר להם, למעשה תפסיקו להפגין נגד הממשלה, זה לא מוסיף למטרה לשחרור החטופים, מטרה שכולנו שותפים לה, ולמרבה הצער נראה שמשפחות החטופים לא מקבלות את ההצעה הזאת, אנחנו רואים כאמור אתמול בירושלים.
חלקם, בוא לא נכליל את כולם. חלק קטן מאוד ובדי, שחלק מהעניין הזה.
ועדיין אנחנו רואים משפחות חטופים שמתקשות לקרוא לפיתורים של נתניהו, לפרק את הממשלה וללכת לבחירות, דבר שלפי חברי קבינט המלחמה עצמם, שלא בהכרח שותפים בדעות של נתניהו, גנץ ואיזנקוט, אומרים שזה לא מוסיף למטרה של שחרור החטופים והחזרתם הביתה.
אוקיי, תודה מוטי, שיהיו בשרות טובות, בוקר טוב.
תודה רבה.
בוקר טוב, עכשיו אנחנו עם ראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה ובוקר טוב.
טוב, מתחילים לעבוד, הוקמה קואליציה, היום ישיבת מועצה חגיגית ראשונה של עיריית בית שמש, הנה, הגעת לזה.
כן, לא הגעתי, הגענו לזה, זה לא אני הסיפור, זה הציבור, ברוך השם אנחנו נמצאים לאחר החלפת שלטון, עם משימות רבות ואתגרים רבים לפנינו, אנחנו נכנסים בכל הכוח, אין יום אחד לבזבז פשוט, אנחנו חייבים להיכנס בכל הכוח, המשימות הן רבות, וביום ראשון האחרון היה בעירייה טיקסון קטן, צנוע ככה, חילופי שלטון בצורה מקובדת, היום יש את המליאה החגיגית, אני באמת שמח על הקמת הקואליציה המורחבת שהצלחתי
21 חברים מתוך 25.
21 מתוך 25. 21 זה המספר החברי המועצה שהיו בקדנציה הקודמת בכלל במועצת העיר. מועצת העיר גדלה ל-25. 21 כבר בתוך הקואליציה. אני מאמין שעם הזמן אנחנו נכניס לקואליציה גם את השאר. כרגע הסתייע בידי להכניס 21 חברים, ואנחנו נמצאים לדרך היום. לעבודה, לאתגרים רבים. אין לנו רגע אחד של חסד, אין רגע אחד של זמן, חייבים להספיק את הכל.
מה האתגר שאתה רואה אותו כראש עיר ששם נכנס לתפקיד ומתחיל ללמוד את האתגרים של העיר ושל העירייה?
האתגר התמידי שיהיה לי כל הזמן הוא להיות ראש עיר של כולם, כי בית שמש עיר מגוונת, וזה אתגר יומיומי להיות ראש עיר של כולם, לתת לכולם את ההרגשה שיש להם מישהו שמייצג אותם מכל המגזרים, מכל הציבורים.
כן, אבל בסוף יש אתגר, אם אתה יודע, בשטח, כמו שאומרים.
נכון, זה אתגר.
זה אתגר זה לא אתגר פיזי, זה אתגר, אתה יודע, להיות נחמד עם כולם ולעבוד עם כולם.
זה לא, זה לא להיות נחמד ולספק את צורכי כולם.
ברור, ברור, ברור.
צריך להחזיק אותו יום-יום, הוא אתגר חשוב וקשה.
ברור, ככל שתצליח בזה, זה יפתור לך הרבה בעיות אחרות באתגרים האחרים האמיתיים. ובכל זאת, מה האתגר?
האתגר התמידי, אז קודם כל זה, יש לנו לצאת לדרך לבניית מאות כיתות שהתמאמרו עד היום, ואני נכון למשימה, מאתמול כבר, אנחנו יושבים לראות איך מקדמים את בניית הכיתות פעם אחת, פעם שנייה, לקדם את כל נושא התעסוקה בעיר, ולעשות סדר בכל נושא הבקשות הציבור למבני ציבור, להקצאות, לבתי כנסת, שהייתה אנדרנמוסיה שלמה בסיפור הזה, לא קיבלו הקצאות, הניחו אפשרותים.
וצריך לומר, יש שכונות חדשות שהוקמו רק בשנתיים האחרונות, ו מתפעלים שם באוהלים, בחצרות של בתים, בכל מיני קרוונים שהוצבו שלא כחוק. אתגר באמת גדול.
זה פעם אחת, פעם שנייה יש לך שטח שתכננת אותו לבית ספר וכבר אפשר להתחיל לבנות, אבל מישהו הלך והציב בו קרוון, מישהו הלך והציב, זה בעיה, אנחנו לקדם בניית כיתות, כל הדברים האלה עכשיו צריך להתכנס בכל הכוח,
לעשות אותם לטובת התושבים. התושבים משוועים למענה הזה. אני פה בשביל, ביחד עם חבריי, בשביל לתת להם אותו, ולקדם את העיר כמה שיותר בכל תחום. דיברנו על שניים, שלושה תחומים, אבל יש הרבה תחומים, תחום התרבות, תחום התעסוקה, תחום החינוך, תחום התשתיות, תחבורה. זה אתגרים שאתה לא יודע למה ללכת קודם, אבל אנחנו נכנסים להכל ביחד. אני בשלב של מינוי צוותות כרגע, מנכ״ל, צוות לשכה, וכרגע ואחרי זה ממשיכים לאגפי העירייה, למלא את התקנים החסרים ולהיכנס בכל הכוח לעבודה.
כן, אמרת מנכ״ל, מינית מנכ״ל, אוהד סגב, אני לא מכיר אותו, אתה בטח כן אם הבאת אותו, הוא לא אדם חרדי, אני שואל אותך בזהירות הנדרשת, לא מצאת אדם חרדי שנהל עירייה בעיר עם רוב ברור? הנה, אתה ראש עיר חרדי, בעיר חרדית, לא מצאת מישהו חרדי?
אני אגיד לך משהו, היה לי קריטריון אחד ברור, והוא היה קודם להכל, להביא איש מקצוע, והקריטריון הנוסף שלי, מעבר להיותו איש מקצוע, איש שכיהן כמנכ״ל רשות מקומית בעבר. שתבין שללמוד רשות מקומית, זה סיפור של ללמוד אותה, זה ללמוד שנה, זה ללמוד לא רק את העיר, זה ללמוד את המבנה העירוני של העירייה, זה ללמוד את משרדי הממשלה. אין לנו זמן לבזבז על זה. אני לא יכול מישהו שיכנס באפס, אני צריך מישהו שיכנס על 100, שהוא כבר מכיר את כל הסיפור הזה. ולכן רצתי וחיפשתי בכל המקומות מישהו שהוא טוב, מישהו שהוא אוהד המערכת מצד אחד, לויאלי ונאמן, מצד שני מקצוען, והיה מנכ״ל בעבר. היו 11 מועמדים, בשלב הסופי הגיעו שני מועמדים טובים, ואוהד סגב נבחר, מנכ״ל שמספרים עליו גם ברשויות המקומיות שהוא עבד, מספרים עליו על קודם כל פיתוח ושדרוג המערכות, ממש הוא הפך מערכות בצורה טובה, ניהל עירייה בצורה טובה, ולציבור החרדי היה טוב איתו בכל מקום, במקומות שהוא היה במקומות מעורבים.
אקו וחיפה.
אקו וחיפה, הציבור החרדי זוכר את התקופות שלו כתקופות יפות וטובות, הוא אוהד את המערכת, הוא אדם מסורתי, ומתוך ההצעות שהיו לי, הן היו הצעות הכי טובות. אין לנו כל כך מנכלים במגזר החרדי שנמצאים לאיפה שהיו ופניתי, זה לא הסתייע פה שמישהו לא היה מעוניין וכולי. בכל מקרה הוא המועמד שנבחר, ויש לנו מועמד טוב מאוד מאוד מאוד, יוצאים לדרך ומצידים את העירייה קדימה, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה.
טוב, יפה. אז אמרנו כיתות, הקצאות, ניקיון, בכלל ערב פסח מתקרב, לך לנקות עיר.
כן, שלשום ישבנו, אחד הדברים הראשונים שביקשתי, איך שנכנסתי לתפקיד, כל מנהל תפעול ישב איתי, נושא הישיבה היה מבצע פסח וניקיון העיר, מחולות, ביור חמץ, וכל הדברים שעיר חרדית מבקשת, אני שבע רצון, זאת אומרת, יום אחרי הבחירות כבר התקשרתי למנהל תפעול, ואמרתי לו, זה האתגר שלנו עכשיו, איך שאני נכנס, אני רוצה לשמוע סקירה על מה אתם עושים, קיבלתי את הסקירה, ואני מרוצה מאוד מהערכות עם אנחנו נמשיך בצורה הזאת, אנחנו מגיעים לחג עם עיר נקייה ומצוחצחת. אנחנו גם כן בנושא התחבורה, גם אחת הפגישות הראשונות שקיימתי.
גם, כן, פרויקט גדול, נושא של תחבורה, בטח בעיר מתפתחת. טוב, יש עוד הרבה אתגרים, אני בטוח. נאחל בהצלחה לך, לכל בעלי התפקידים בעירייה. מקווה שכולם באמת מרוצים. והרבה הרבה הצלחה, זה הכי חשוב לכולם. אני כתושב העיר אומר את זה, לך ולכל מי שאמור לעשות עכשיו עבודה טובה 4.5 שנים, בהצלחה.
תודה רבה רבה, תודה.
להתראות, ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לקובי סגל העורך שלנו, למוטי קופפר הטכנאי, תודה למאזינים שלנו, ומיד אחרינו הרב יצחק פנגר. שיהיה לכולנו בשורות טובות ביום ראשון בעזרת השם, נשוב עם דוד למהדורות הבוקר, כרגיל, בוקר טוב.